אני חושב שבסוף אתה יוצא לדרך שאתה כאילו יודע איפה היא מתחילה, אתה לא יודע איפה היא מסתיימת, אתה יודע, זה נשמע נורא קלישאתי, אבל אתה באמת לא יודע, זה איזשהו דרייב, ואני חושב שבסוף הדרייב הזה שקיים, כאילו בכל אחד ברמות אחרות, אתה יודע, הדרייב הזה שהוא, יש לו הרבה מילים שמתארות, איזשהו פשן, זה איזשהו דרייב, ואני חושב שהוא קשור הרבה פעמים בלפרוץ איזשהו מעגל שהוא סיפור שאתה מספר לעצמך בראש.
שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? אני שמי קייזרמן, מאמן להתפתחות אישית ודעתית, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, התפתחות לשם שינוי. פה אתם תוכלו לקבל גישה מיד ראשונה לסיפורים, תובנות, למידות וכלים שנאספו בדרך ובמסע המיוחד הזה שנקרא חיים. בכל פרק אני אארח אנשים נפלאים שיש להם המון לתת מתוך המסע האישי שלהם, ואנחנו נדבר על נושאים שונים מעולם ההתפתחות האישית, תודעה, רוחניות, מנהיגות ועוד מלא דברים שאתם רוצים לשמוע. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ של הפודקאסט כדי שתוכלו לקבל עדכונים על הפרקים הבאים שייצאו. פשוט תלחצו על להירשם כמנוי. בפרק הזה אני מארח את יניב ויצמן. יניב הוא המייסד של איגי, ארגון הנוער הגאה, והוא הבעלים של חברת הפרסום טינק. בפרק הזה, בין היתר, דיברנו על איך בכלל הגיע ליניב הרעיון של להקים את איגי, איך מתחילים לייצר ארגון שמאגד תחתיו קהילה גדולה, דיברנו על יזמות והיו שם באמת טיפים נהדרים, וגם על המפגש האישי שלנו עם ביישנות וביטוי עצמי. הייתה לנו שיחה באמת נהדרת וסופר אותנטית שבאמת השאירה לי באופן אישי טעם של עוד. אז אני מזמין אתכם באהבה להצטרף אלינו. אם אתם ברכב, באמון או בבית, שימו אותי באוזניים שלכם ויאללה, בואו נתחיל. טוב, אני מאוד מתרגש בתכלס. אני אומר את זה נראה לי כמעט בכל תחילת פרק שאני יושב עם מישהו, אבל באמת שתה לי כבר לא הרבה, אני באמת, זה ההתחלה של הפודקאסט ובאמת זה מרגש אותי. שיוצא לי לשבת עם אנשים שאני גם מעריך ואני מכיר, האמת, עד עכשיו, באמת ככה זה היה, ואני גם, אני מאוד אוהב ברמה האישית. ויש לנו קצת היסטוריה מהגלגול הקודם שלי, לפחות. היה לנו איזה קליק, אבל לא התממש עד לאחרונה שאנחנו עובדים על זה.
אני ניסיתי, אתה עדפת, אני, אתה יודע.
ממש
ממש. נגיע לזה, כן.
ממש ממש ככה. וזהו, אז יושב איתי פה... איש יקר, יניב ויצמן, ואני לא אציג אותך, אני רוצה שאתה תציג את עצמך, תגיד, תספר קצת מי אתה למי ששומע אותנו.
כאילו מעניין באיזה כובע, כאילו יודע, כל השיחה הזאת היא בקונטקסט כזה, שתכף אני אגלה אותו,
אז כאילו... כן, אז ניצור קצת מתח.
כן, כשאנחנו מציגים את עצמנו, זה תמיד באיזשהו קונטקסט כזה, כאילו למי אני מציג את עצמי עכשיו, למי אני מספר על עצמי. אז אני יניב ויצמן, ואתה תופס אותי יומיים לפני עם הולדת שלי. אני ביום שלישי בן 47. ואני אבא לשתי בנות, אחת נולדה ממש לפני 4 חודשים, מחר. ולשי בת 3. ואנחנו הכרנו בכובע שלי כבעלים ומנכ״ל של חברת טינק, שחברה שמתמחה בשיווק, פרסום לבני נוער, ושם הכרנו ככה, אמרת, קראת לזה גלגול הקודם שלך.
הגלגול הקיים שלך, הנוכחי שלך.
בגלגול הזה, בגלגול הקודם שלך, אז בכובע שלך באדידס. ואני עומד בראש ארגון הנוער הגאה והמופלא שהקמתי לפני 20 שנה, זה ארגון שנותן מענה לנוער הומו, לסבי, בי וטרנס ברחבי הארץ. ואני גם חבר מועצה. 13 שנה פה בעיר הזאת, בעיר המדהימה הזאת, תל אביב.
מהמם.
כן, זה ככה כל הכובעים.
וואו.
כן.
אתה יודע שחשבתי על הפרק הזה, ובכלל שחשבתי על מה אני רוצה לדבר, ואיזה ערך אני רוצה להעביר, ותמיד אני מחפש את הזווית הלא מיינסטרימית נקרא לזה, וישר חשבתי עליך גם כי הייתי בכמה הרצאות שלך, ואתה, אתה יודע, דרך שאתה מתנסח, ואתה סטורי טלר מדהים,
זה כן.
בטוח שזה יעבור פה, אבל אני רציתי להישען איתך דווקא על, באמת על הסיפור הזה של איגי, של כל ההקמה של איגי. כי אתה יודע, בפודקאסט שלי אני מחפש את הזוויות של ההתפתחות האישית, של הערכים, של הסיפור הזה של איך בן אדם בכלל מגיע לחשוב ויוצא לדרך עם דבר כזה. ואתה יודע, דיברנו לפני כמה שבועות שככה הצעתי לך לבוא והסכמת לבוא להתראיין, ואמרתי לך, איפה אני יכול לחקור קצת, איפה אני יכול ללמוד, כי זה כזה ידוע בעולם פודקאסט, ואם מגיע, אתה הולך, אתה הולך לרעיין, תתכונן, תעשה עבודת הכנה, ואמרת לי, אל תתכונן, תבוא סקרן, ונורא אהבתי את זה, ואני מודה שלא הצלחתי לעצור, אבל קראתי אולי דקה אחת, אבל אמרתי, די, כאילו בוא נהיה נאמנים לאותנטיות שנוכל להביא פה ביחד. יש לי כמה שאלות שבאות מהסקרנות שלי, ובוא נראה לאן הבלון נתנפח, אני באמת בא הכי פתוח ונראה לאן זה ילך, כי שדיברנו בקפה, ככה הגענו, הפלגנו למחוזות מאוד מעניינים.
ואז בקפה גם עצרתי אותך ואמרתי לך, אוקיי, אז הנה, אתה רואה, זה כאילו, לא צריך להתכונן. כן, ממש. התחלנו בנקודה, הגענו שם לקפה בלי לדעת למה הגענו,
והיינו
צריכים לסיים, אתה יודע, בלי שרצינו לסיים, אתה יודע.
כן, ממש ככה. אז אני חושב שהמקום שהייתי רוצה להתחיל בו, זה לשאול אותך, ואני יודע שזו שאלה שתהיה מאוד מקרו, היא כללית, כאילו, איך בן אדם קם ואומר, אני צריך איזה בית לקהילה, אני חייב איזה משהו שאני צריך להתחיל פה איזשהו מובמנט.
כן.
איך כל זה מתחיל?
אני חושב שכל בן אדם ששאל אותו את הדבר הזה, אז הוא קודם, אני חושב שהתשובה המיידית היא שזה קצת חוכמת הבדיעבד, אתה יודע, שקל היום, אתה יודע, 20 שנה אחרי, לספר את הסיפור, אבל אני חושב שזה מתחיל במקום הכי אישי, שאתה מדבר על בית, בכלל, קודם כל בית בשביל עצמי, אתה יודע, זה הרצון שלי לשייכות, והרצון שלי למשמעות, והרצון שלי בכלל שיאהבו אותי, אתה יודע, שזה עדיין אחד הרצונות הכי מיניים, כן, אתה יודע, זה מדהים, הצורך, אתה אומר כל בן אדם, אתה יודע, אני איכשהו לא תמיד מקיף את עצמי באנשים שהם כמוני צמאים לאהבה, הבן זוג שלי הנוכחי, למשל, כאילו חי, יש לו אהבה של הצמחים שהוא מגדל, למשל, זה כאילו אהבה מסוג אחר, אהבה של הבנות, אבל יש אנשים שכנראה זה טיפה יותר מניע אותם, אתה יודע, הצורך הזה בקבלה, הצורך הזה באהבה,
כן.
באישור, אז אני חושב שזה מגיע מתוך איזשהו מקום קודם כל אישי, אתה יודע, הזהות שלי, המיניות שלי, הלגיטימציה, אתה יודע, שהיא אף פעם לא, כמו מפלצת שאי אפשר להסביע אותה. כן. אתה יודע, הצורך הזה שכל הזמן יקבלו אותך. וגם כשאתה אומר, אוקיי, מי עוד צריך לקבל אותי? על מה אתה כך נאבק? תמיד מגיע מישהו הזה שמזכיר לך ש... עדיין בא לך שיקבלו אותך. אז לא קמתי יום אחד ואמרתי זה, אלא זה היה תהליך.
בעצם נולד מהתהליך האישי שלך, כאילו, של הרצון הזה, של להיות שייך, להיות נאהב.
זה תהליך שמלווה ביציאה שלי מהארון, וברצון שלי, אתה יודע, לחקור, וברצון שלי, אני חושב שזה מפגש כזה בסוף, בעולם של אופי וערכים, אתה יודע, אני מאוד יזם בנשמתי. זה תמיד היה, תמיד יזמתי במושב, גדלתי במושב בצרה, בין אם זה ארגון הנוער הראשון שהקמתי, היה בכלל בגיל 11, כזה ילדים שעוזרים לחיות, וקראו לו יעל, ואת הקייטנה שלו, עכשיו תמיד היה לי כזה את הרצון הזה ליזום, אתה יודע, זה לא היה out of nowhere, אתה יודע, הילד הביישן שפתאום הקים ארגון, כלומר, היזם שבי, אתה יודע, פגשת את הפשן, ואתה יודע, אלו הרגעים שבסוף זה עובד, כי אם הפשן שלך הוא בסוף לחקור, לגלות עוד על הנטייה מינית, לפגוש עוד אנשים, אתה יודע, ליצור מקום, אתה קראת לזה בית, מקום שבו עכשיו מלא מלא הומוי ולסביות ובי וטרנס, כאילו יפגשו ואתה יודע, והוא פוגש מת איזשהו מוטיבציה יזמית, אז אתה יודע, זה עובד. אבל זה כן התחיל באיזשהו נקודה מסוימת של רעיון, אתה יודע, זה כן איזשהו, אני כן זוכר, אתה יודע, שאז הייתי בזוגיות, הייתי אז בזוגיות עם עברי, עברי לידר, וכאילו שנינו, אני חושב שחווינו ככה את כל המקום הזה של הקהילה, של יציאה מהארון, והיינו ב... אני השתחררתי מהצבא אחרי הרבה מאוד זמן, הייתי קצין, אתה יודע, לא יצאתי מהארון בצבא, יצאתי מהארון אחרי שהשתחררתי, וכן, זכור לי איזשהו רגע שהיינו בכלל לא פה, היינו בסן פרנסיסקו, וכאילו נכנסנו לאיזשהו... התחיל מחנות ספרים, שפתאום ראיתי... כמו שתלפים מגלה אוצר, כן. ספרים על, כאילו, על הקהילה ועל זהות מינית, ונטייה מינית, אתה יודע, לא נחשפתי לדברים האלה. אני זורק אותך 20 ומשהו שנים אחורה. אתה יודע, הדבר הזה הוא בסוף, אתה צריך משהו שעורר בך השראה. ובסוף זה עורר בהשראה להתחיל לחשוב על, על, ללכת לכיוון הזה.
כן. זה משהו שהיה ממש חסר בארץ ממה שראית, כאילו מתמלאת ההשראה שאתה בחול והמסע האישי שלך.
כן.
אתה אומר, וואו, אני חייב כזה, למה בעצם? כאילו, איך הצנה הייתה אז עבור באמת מי שעושה דרכו, אתה יודע, הוא יוצא מהארון, נשאר בפנים ומסתכל, כאילו איך אתה רואה את זה?
היא סצנה שעבורי, כמי שגדל במושב, מרוחק, אתה יודע, לא גדלתי בעיר, אתה יודע, ואני מזכיר שאז 20 שנה ומעלה, אתה יודע, לא פתחת ערוץ 12 ומלא הומוי ולסביות קפצו עליך מהמסך, או טרנסג'נדריות, לא היה את זה, אתה יודע, זה כאילו, המודלים היו מודלים נורא כזה, אני זוכר את המעגל הקטן של דן שילון, שאירח טרנסג'נדרית את זלמן שושי, אני זוכר את השיחות האלו בסלון של הבית, אתה יודע, זה לא... כאילו זה נראה נורא היסטוריה, אבל זה כולה שני עשורים אחורה, כאילו כן. זה, אתה יודע, המון השתנה מהדברים האלו. ואתה יודע, כן, הקהילה גם במובן של ההתבגרות שלה, אתה יודע, אם היא הייתה מאוד לוחמנית בקטע הפוליטי, היא נכנסה לעולמות אלו של עבודה עם בני נוער, וכאילו, זה לא היה קיים במובן הזה, של תנועת נוער, של משהו
כן,
כזה, אתה יודע,
ממש תנועה, זה מובמנט.
שאתה יודע, היום הסלוגן של איגי זה אנחנו כאן ובכל מקום, וזה כאילו כל כך מדויק. כאילו בסוף, אתה מגיע לגיל 22, אתה יכול לעזוב את, תל... את, ה... את ה... איפה שאתה גר בפתח תקווה או בקרמיאל ולנסוע לעיר גדולה כשאתה בן 14, אם אין לך את המענה קרוב אליך הביתה, אתה יודע, הוא לא קיים פשוט.
זה למה באמת זה ממוקד לבני נוער, כאילו שזה ארגון הנוער, כי
בסוף בני הנוער, א', אני תמיד חושב שהם אלו שעושים את השינוי, אני חושב שבסוף, אני רואה את זה עכשיו, אותו ראש עיר של עיר כזאת או אחרת, אתה יודע, יכול להגיד, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של לכו לתל אביב, אבל בסוף בני נוער אצלו בעיר, הוא צריך לתת מענה.
כן.
ובסוף, אתה יודע, יש איזו פגיעות אצל בני הנוער, אתה יודע, שאיכשהו היא תמיד קרובה לליבי, יש איזו פגיעות, אולי, אתה יודע, דברים שאני כאילו זוכר מהילדות שלי. יש איזו פגיעות, יש איזה צורך, כן, לדאוג, וכן, זה איכשהו כל החיים שלי, שם המיקוד שלי. המיקוד שלי הוא בקהל צעיר, הוא בבני נוער. כל מקום שהלכתי היה משהו שגם עניין אותי, גם ריתק אותי, גם, אתה יודע, לפעמים קצת מסתכל על בני הנוער באיזושהי הרצה, על הכוח שלהם. אתה יודע, אולי אפילו איזשהו פיצוי על הנער שאני הייתי, אתה יודע, ולמה, אתה יודע, אני קצת מסתכל עליהם היום שהם יוצאים מהארון בגיל 15 ואני מקנה, אתה יודע. אז קצת אולי כל הזמן איזשהו מקום לפצות על מקומות שלא לא, לא, לא היה לי את האומץ אני לעשות.
כן. הסביבה באמת הייתה, כאילו, הקשתה על המקומות האלה? אז, לפני 20 פלוס שנים, זה היה...
זה קצת לא פייר להגיד שהיא הקשתה, כי אני חושב שהמודעות הייתה, הנראות הייתה מאוד נמוכה, אתה יודע, אז קל לבוא, כמו שיש בדורות שמדברים על דור הזד ודור האלפא, כן. ואתה יודע, ולבוא תמיד על הדור, אל ההורים שלנו שהם רובם היו מהגרים, אתה יודע, שהיום, אתה יודע, רוב ההורים ישראלים, אתה יודע, הם הרבה יותר מחוברים. אתה ואני כנראה הורים לילדים שאם הבנות שלנו ייצאו מהארון, הילדים שלנו ייצאו מהארון, אתה יודע, אנחנו חשופים יותר. יהיו לנו צרות אחרות כנראה. אבל אתה יודע, אז כן, אתה יודע, אני חושב על אמא שלי, ואני חושב על אבא שלי, ואני חושב על סבא שלי, סבתא שלי, אתה יודע, הם לא הקשו כי הם רצו להקשות, הם פשוט, המודעות הייתה הרבה פחות, לא הייתה מודעות. לא הבינו מה זה הדבר הזה. אני מזכיר שזו תקופה ששוב, אין ייצוגים, והשיחה על זה, זה שיחה של גן עצמאות, ואיידס, וכאילו דברים שזה מה שהזינו אותם בתקשורת.
כן, אני זוכר שנפגשנו באמת לפני חודש ודיברנו על זה, דיברנו באמת על מסע של גילוי מיניות. ושאלת אותי איך אני גיליתי את
הסטרייטיות
שלי.
אנחנו עושים לך אאוטינג עכשיו שאתה סטרייט, ולכות שמישהו חושב, כאילו עושים לך אאוטינג.
כן, כן. אז, והשאלה הזאת תפסה אותי לא מוכן כי הגילוי הוא באמת גילוי מיני, שהוא סטרייט, כאילו, אני, אתה יודע, עולה לי מילה ליניארי, אבל זה באמת לא נכון, זה לא במשהו שהוא ליניארי, זה לא כאילו סטרייט זה כזה, ולהיות, אתה יודע, גיי או טרנס או בי, זה משהו אחר, פשוט הגילוי של המיניות שלי היה להתמודד עם ביישנות, והוא היה להתמודד עם דברים מאוד בנאליים, גם לא להוריד מההתמודדויות האלה, אבל התמודדות מאוד... אתה יודע, לדבר עם בנות, והפעם הראשונה שנשקתי זה גיל 18, וזה מאוחר, זה ממש להיות לייט בלומר, ופתאום חשבתי שדיברנו באמת על המקום הזה של להיות, להבין את הנטייה המינית שלך בגיל צעיר, ועוד להתמודד עם זה, שזה משקל עוד יותר גדול.
נכון. אני חושב זו שאלה, אתה יודע, שאנחנו קצת אוהבים, אנחנו אוהבים להשתעשע אותה עם סטרייטים, שואלים מתי גילית, אתה יודע, כי באמת בסוף, אני חושב שמה שקורה אצל הדור הזה, אצל הילדים של היום, בכלל כל התפיסה שלהם, הבינאריות היא כבר פחות, היא פחות קולית. להגיד, או, אני או סטרייט, או גיי, אני או זה, אתה יודע, נורא, יש איזו נזילות מגדרית, ואתה יודע, נזילות בכל כך הרבה דברים, וכאילו, בגלל זה גם שאלת הגילוי, כאילו פחות רלוונטית אליהם, אתה יודע, אתה שואל המון בני נוער, אתה רואה, עשינו סקר לא מזמן, וכאילו, אתה יודע, אתה מצפה, איך אתה מגדיר את הנטייה המינית שלך, אתה יודע מה הרוב היו? הרוב בכלל הגדירו את עצמם או ביסקסואלים, אתה יודע, פתאום עוד נטיות שלא לא, את המיניים, וביפול, כן. כאילו, פתאום, אני חושב שהדור הזה נורא מלמד אותנו בסוף, ומשפיע על השיח שלנו גם.
כן.
אז בגלל זה אתה יודע, שאתה מדבר איתי על לגלות מתי אני גיי, או לגלות מתי אתה סטרייט, אתה יודע, אז יש פה שאלה הרבה יותר עמוקה, מה זה אומר שאני גיי ואתה סטרייט? כאילו, איפה אנחנו, אתה יודע, בכלל על הרצף הזה של השיח הזה? ואז יכול להיות שמה שאני גיליתי בתור ילד בן 14, וילד נער בן 16, ובחור בן 27, אתה יודע, זה נורא משתנה. כלומר, כמו שאני אשאל אותך, אתה יודע, שאלת הסטרייטיות שלך, אתה יודע, היא בטוח עברה איזושהי התפתחות, נראה לי.
כן.
אתה יודע, בגילוי של המיניות, אתה מדבר על ילד בן 18 שמתנשק פעם ראשונה, אתה יודע, אתה מדבר על חוויה שהיא חוויה מינית מתפתחת, אתה מדבר על נישואים, אתה יודע, מונוגמיה, כאילו בסוף אנחנו כל הזמן על איזשהו רצף של בדיקה מינית, אתה יודע, והמיניות, אתה יודע, בתור אחד שעומד בתוך בראש ארגון כזה שבליבה שלו, אתה יודע, כאילו יש איזה עידוד כזה של חקר מיניות וחקר מגדר, אתה יודע, אנחנו מאתגרים אותם והם מאתגרים אותנו.
כן.
בדבר הזה.
זה כאילו, אני ממש רואה את זה שהארגון הזה קם לפני 20 ומשהו שנים, כמה עכשיו?
20, ממש 20 השנה, כן.
מהמם. אז 20 שנים, וזה היה כדי להוביל את הבני נוער, ופתאום התמונה קצת מתהפכת, פתאום בני הנוער אומרים, בוא תלכו אחרינו, כי אנחנו...
קורא לכל הזמן. זה הסיפור שלי עם בני הנוער, אתה יודע, כאילו אתה בא להוביל אותם, אבל הם מובילים, אני לא אשכח איזו סיטואציה שהגעתי לאיזשהו כנס עם בני נוער בארגון, ולכולם היו מדבקות על החולצה שהיה כתוב הוא-אי, ושאלתם למה אתם שמים מדבקה של הוא-אי? אז הם כאילו, אמרו, המדבקה היא לא בשבילנו, אלא בשבילך. כלומר, כשאתה בא לדבר איתנו, כשאתה פונה אלינו, יכול להיות שאתה תחשוב שאתה פונה לגבר או לאישה, ולא משנה איך אני נראית, אני רוצה שתפנה אליי במגדר שאני מרגישה איתו בנוח. הסתכלתי עליו ואמרתי, בונה, איזה שיח מתקדם, איזה...
זה מטורף.
זה מטורף. זה מטורף, אתה יודע, ואני חושב שבסוף מה שקרה אצל בני הנוער, אתה רואה היום אצל לא מעט אנשים, אתה יודע, כל מיני כוכבי נוער בעיקר כאלה, אתה יודע, שפתאום מדברים על איזושהי חוסר הגדרה, ודברו אליי ברבים כדי לא להגדיר, אתה יודע, האם אני גבר או אישה, אתה יודע. ואני חושב שהדור שמעלינו בטח, וגם אנחנו מסתכלים על זה לפעמים, אתה יודע, באיזשהו, אוקיי, לאן זה עוד יכול להגיע, לאן זה עוד יכול ללכת.
כן.
ואז אנחנו טיפה מיושנים, אתה יודע, בשיחה שלי ושלך, שהיא שיחה של גיי וסטרייט, כאילו, אז אנחנו אולי קצת מיושנים בהגדרות שלנו, כאילו, אני כאילו פתאום...
זה נורא בסיסי פתאום, פתאום אתה בבסיס.
בדיוק, כל שיח הזהויות הוא פתאום, אתה יודע, ואני חושב שזה לא רק בעולם של מיניות, בהכל, אתה יודע, אנחנו כאילו, הדבר הזה שנקרא להבין את הזהויות שלנו, שאלת אותי בהתחלה, להציג את עצמי, ואיך אתה מגדיר את עצמך, וזה נורא תלוי קונטקסט, ומה הזהויות שלי, ואיך בא לי עכשיו להציג את עצמי מולך, ומול, אתה יודע, מי שמקשיב לנו, אבל השיח הזה של זהויות בעיניי, והשיחה המינית והמגדרית, היא כאילו מובילה שם מאוד.
אתה יודע, אתה 20 שנים הארגון עובד, כאילו הייתי, זה נורא מעניין אותי לדעת איזה קשיים, אתה יודע, אני תמיד חושב על אנשים שמאזינים לפודקאסט שלי, או בכלל לפודקאסטים, ויש להם שאיפות, ואומרים, אני רוצה לעשות משהו גדול, ואין להם מושג איפה להתחיל, ויצרת פה משהו שאין לי לא יודע איך הוא נראה בהתחלה, עכשיו הוא כבר, אתה יודע, זה מפלצת, זה איזשהו כוח שצריך להסתכל עליו, לא במקום האגרסיבי, המקום של כאילו, יש פה פוטפרינט שמייצג קהילה מאוד רחבה, מתפתחת, שכבר מלמדת את נכון. זה שמכיל אותה. איך זה נראה בהתחלה? איך זה נראה בהתחלה שזה, אוקיי, ראית בסן פרנסיסקו, הגעת לארץ, ואתה אומר, איזה מין קשיים יש? זאת אומרת, יש שיח, אני מניח, אני מנחש מאוד אינטואיטיבית, מאוד פרימיטיבי סביבך. נכון, לא נכון, כאילו איך אתה...
אני חושב שבסוף אתה יוצא לדרך שאתה כאילו יודע איפה היא מתחילה, אתה לא יודע איפה היא מסתיימת, אתה יודע, זה נשמע נורא קלישאתי, אבל אתה באמת לא יודע.
כן.
אתה יודע, אבל זה איזשהו דרייב, ואני חושב שבסוף הדרייב הזה שקיים כאילו בכל אחד ברמות אחרות, אתה יודע, הדרייב הזה שהוא, יש לו הרבה מילים שמתארות, איזשהו פשן, איזשהו דרייב, ואני חושב שהוא קשור הרבה פעמים בלפרוץ איזשהו מעגל שהוא סיפור שאתה מספר לעצמך בראש, ולספר אותו החוצה, ולראות, אתה יודע, יש הרבה פעמים דברים שיש לך איזה משהו בראש, הוא נשמע נורא טוב, אז אתה מוציא אותו החוצה, ואתה כאילו, מסתכל, אוקיי, או שאתה שומע, אתה יודע, אני בטינק אנחנו עוסקים כל מיני בקריאיטיב, ברעיונות, ואחד הדברים הכי קשים, זה שאתה יושב בישיבת קריאיטיב, ולמי שיש מין רעיון, ואז הוא מוציא את זה מהפה, ואז אתה מכיר שאת המשפטים שישר מתקנים כזה, אתה יודע, אתה יודע, זה הרבה פעמים, זה בעיניי, זה הדרך הכי משמעותית שיש, מה שצריך בראש, להוציא אותו החוצה. ואתה יודע, ולגרום לבן אדם אחד, לשני אנשים, אתה יודע, להתאהב בדבר הזה, להתאהב ברעיון, אתה יודע, להבין שיש לו איזשהו צורך, יש לו התכנות, אתה יודע, כי לסביבה הקרובה יש הרבה פעמים, כל הזמן איזושהי נטייה, אני מדבר על הסביבה הקרובה, זה כשאתה מגיע מתוך איזשהו מקום להגן עליך, להגיד לך, תשמע, אתה, למה אתה צריך את זה, עזוב אותך משטויות.
כן, ושמעת כאלה? כאילו זה היה...
ברור, מה זאת אומרת, זה כאילו... הכמות פעמים ששמעתי את זה, אתה יודע, ש... דרך אגב, אני חושב שבעולמות של היום, אנחנו נמצאים בעולם של שפע, אנחנו נמצאים בעולם שכל רעיון שאני אגיד לך, תגיד, מישהו לא עשה את זה כבר? כאילו, זה לא קיים כבר?
נכון, ממש ככה.
עכשיו, אתה יודע, זה המשפט הכי מדכא שיש בעולם, אתה יודע, תגיד את זה לילד, אתה יודע, בחיים אני אגיד לבת שלי, אם תבוא עם רעיון, תגיד, מישהי בגן אחרת אולי חשבה על זה? אני לא אגיד לה את זה אף פעם, אתה יודע, כי אני רוצה לתת להרגשה שזה, אתה יודע. אנחנו נמצאים בעידן שבו, דרך אגב, גם אם אין מישהו אומר לך את זה, הכל הפנימי שלך יגיד לך את זה. כלומר, אוקיי, מה מיוחד ברעיון שלי? מה מיוחד בי? ואני חושב שההבנה שבסוף, לי ולך יכול להיות אותו רעיון, אבל מה לעשות? אני ואתה אנשים שונים. ובסוף אחד מאיתנו יצליח, אחד מאיתנו לא יצליח, זה בגלל איזשהו, אתה יודע, איזשהו מאצ'ינג כזה, איזשהו, הרעיון נדבק, הרעיון בסוף, אתה יודע, יוצא בתוך אנשים, אנשים מזהים את הפשן הזה. אני חושב שאני מסתכל אחורה, אני חושב שהייתי יכול לשבור קירות. באמת,
לא
ראיתי בעיניים. ואני חושב שזה רגע, אתה יודע, לפעמים אני קצת מדלגע על הרגע הזה. כי אתה יודע, כי אין לך הרבה פעמים בחיים, אתה יודע, אנחנו, דרך אגב, ככל שאנחנו מתבגרים, לא סתם אתה רואה את הבני נוער, למשל, אומרים על רוח הנאורים, אתה יודע, יציאה למחאות הכי גדולות וזה, כי יש שם איזה תפיסה שאתה יכול לשנות העולם, תפיסה שאתה יכול, באמת, שום דבר לא יעצור אותך. וככל שאנחנו מתבגרים, והניסיון חיים שלנו, אתה יודע, כאילו, אם הייתי עכשיו צריך להקים ארגון נוער, בוא נאשר, הייתי עושה את האקסלים, מבין את זה, כאילו, הייתי מוצא למה זה לא הגיוני, למה זה לא, אתה יודע, זה...
כן, היית כאילו פרקליט השטן לעצמך, חד כל
משמעית,
הדרך, כאילו.
חד משמעית. אז אתה יודע, אז גם במקום שזה פגש אותי, כנראה ברגע של הזמן, אתה יודע. וכן, אתה יודע, גם זה קונטקסט, וזה במקום שזה פגש את הקהילה הגאה, הכל, זה באמת, אתה יודע, אני מסתכל על... תיצא לי להקים כמה דברים, אתה יודע, ולהיקשל בכמה דברים. ובסוף, אתה יודע, זה קשור לטיימינג נורא נכון, זה קשור לאיזשהו צורך נורא נכון, זה קשור לדרייב נכון, זה קשור לאנשים שבסוף הצלחת לרתום סביבך. צריך בסוף אחד, שניים שיאמינו בך.
כן, זה
ממש,
זה.
ממש, וזה קשה למצוא אותם. באמת, קשה למצוא.
חיפשת הרבה? היה לך כאילו, זה היה מסע בפני עצמו, לחפש מישהו
זה
ש...
זה היה מסע בפני עצמו. אני חושב שזה היה מסע בפני עצמו, אני חושב שקרה שם משהו שלא כיוונתי אליו. כאילו, היה לי את הרעיון, וסיפרתי אותו כמובן לעברי, שתמך, וסיפרתי את זה לגל אוחובסקי. הוא חבר וזה, והוא מאוד אהב, מאוד דלק על רעיון, והוא היה המבחן הראשון שלי. והוא אמר, טוב, בשביל זה צריך קודם כל לאסוף כסף. הוא התחיל לעשות טלפונים לאנשים וראה שזה עובד. ואחד מהאנשים אלו היה אורי סלי, שהיה כתב בידיעות אחרונות, ואמר, בונה, זה רעיון נהדר, אתה תבין, עוד אין ארגון, עוד אין כלום. היה משהו בסיפור, אני חושב, שקסם שם בישראליות, אתה יודע, אני הייתי קצין קרבי, שהשתחרר מהצבא, ילד כזה של תנועות נוער, ובא ואומר, אני רוצה להקים סוג של תנועת נוער להומואים ולסביות ובי וטרנס, כאילו הרעיון היה קסום. והוא אמר, אוקיי, בוא נעשה לזה כתבה. ואני מדבר איתך אז, שידיעות אחרונות היה העיתון של המדינה, וכל המדינה קרא את זה, ואפילו ידעתי למה אני אומר כן, ואמרתי כן, והוא בא וישב איתי כמו שאנחנו יושבים עכשיו, ואתה כן. מדבר, הוא מדבר, ואתה לא מבין שהדבר הזה בסוף...
אתה לא מבין את האימפקט, כאילו אתה בתוך זה, אבל אתה לא מבין את האדוות שהם...
אתה לא מבין את האימפקט, של אחרי זה כתבת 4 ימים בעיתון של המדינה. וזה היה איזשהו רגע מכונן, אתה יודע, גם בשבילי, כי בסוף, אתה יודע, השבוע אחרי זה התפרסמה כתבה. על הדרך הוא שאל אותי, אוקיי, אם מישהו רוצה להתקשר, נגיד שיהיה מישהו רוצה להתקשר, 1, 2, לאיזה מספר, וקניתי באותו יום מספר של בזק, 0-3. ואני לא אשכח שכמה חודשים אחרי, אי אפשר היה להניח את השפורפרת על הטלפון, ואני מדבר איתך אז ששפורפרת על טלפון, אתה, זה לא כמו שזה, לא היה סלולר כזה שאני, זה היה מטורף. וכאילו ככה נבנה ארגון ברגע אחד, היה שם, הצגת אותי בהתחלה, אמרת שאני סטורי טלר, וזה כאילו כיף לי נורא לשמוע את זה. אני חושב ששם היה סיפור טוב. היה סיפור טוב. היה, כאילו מי שקרא את הכתבה הזאת, אורי סלי דרך אגב סיפר את הסיפור שלי, אני לא יודעתי לספר אותו אז, אבל הוא סיפר אותו כנראה טוב, על פני 4 עמודים, על באמת על הילד שגדל במושב, התגייס לצבא, גילה שהוא הומו, אתה יודע, השתחרר מהצבא, הוא הבן זוג של עברי, אחד הזמרים הכי בפריצה אז בישראל, כן. והחליט להקים תנועת נוער להומואים ולסביות, אני בכוונה אומר את זה הכי כן. בפשט, אבל כאילו, אתה יודע, החליט להקים איזה. כנראה הסיפור הזה נגע בהרבה אנשים. ואז אתה יודע, ובסוף אם יש לך סיפור, כנראה סיפור טוב, אז למדתי את כוחו של סיפור. הפעם השנייה, דרך אגב, שהבנתי את הכוח של הסיפור, זה שפתאום, סתם, הגעתי לקבוצות למשל, ושאלתי אותם איך הם הגיעו לקבוצה, אז הם אמרו, כן, מהמדבקות בשירותים שאתם שמתם, בחיים לא שמנו מדבקות בשירותים. ואז הבנתי שפתאום בני הנוער של איגי, החניכים והחניכות, הפכו להיות אלו שמספרים את הסיפור. כלומר, הפשן, מה שהיה אצלי בראש, ועבר כנראה, עכשיו הם ייצרו מדבקות ושמו בשירותים, כי מצאו שארגון נורא יצליח. ואז אתה אומר, אוקיי, יש לך את השגרירים שבעצם עושים את ה... מספרים את הסיפור שלך.
נגעתם בהמון המון בני נוער. אני מניח שזה היה ליווי, כאילו אנשים התקשרו אליכם במצוקות.
אחד הדברים שאז כל הזמן, אתה יודע, נורא הפחיד אותי, אפרופו הקולות אלו של, כן. כאילו, מי שמחה? כאילו, מי אתה שתיקח אחריות עכשיו כן. להקים ארגון, אתה יודע, אתה... ישר, יש מסמכים? יש תודה?
כן, איפה הרזומה?
איפה הרזומה? איפה, כן, אתה יודע,
כאילו... תעלי את הקילומטראז' שכבר עברת.
בדיוק, זאת החוצפה שיכולת שהיום אם הייתי זה, הייתי ישר קונגו, בוא נחשוב שנייה בירוקרטיה, בוא נחשוב שנייה, אני אחלה למשרד החינוך. אז אתה יודע, לא, אוקיי, מי שמי? אף אחד לא שמי, כאילו, החלטתי שאני עושה את זה.
פשוט עושה את זה בחוצפה מהפנטת ואותנטית ו...
ממש, דרך אגב, האותנטיות, כן, זה בסוף, אתה יודע, המקום שהוא הבייסיק לדבר הזה.
נכון. אתה מצאת, בתור, אתה יודע, בתור יזם, מצאת שניגשת לטינק, זה היה לך כאילו להקים את טינק, את החברה שלך, יותר קל, אותו קושי, כאילו זה נורא מעניין אם אתה, אוקיי, כבר הצלחת, כאילו מה זה הצלחת, אתה יודע, בנית איזשהו משהו מאחוריך, ואתה ניגש עכשיו לפרויקט השני, או אני לא יודע איזה מספר הוא, איך...
אני חושב שהעולם הזה של העולם העסקי היה לי חדש לגמרי, אתה יודע, גם שם, אני חושב שמצאתי שותף שהתאים לי שהוא מגיע מהעולם העסקי, וכאילו הגעתי לזה מאוד מאוד כאנדרדוג. אתה יודע, אתה מגיע לא מתוך איזשהו, לא למדתי פרסום, לא למדתי שיווק. עד היום, ואמרתי לך את זה חבר בגישה, אני לפעמים יושב בשולחנות שיווק, והשאלה הוא מי שמחה, היא כנראה מלווה אותי כל החיים, אתה יודע, או יש לזה שם אחר, שאני זוכר שהייתי באיזשהו טיפול פסיכולוגי, וכאילו, היא שאלה אותי, תגיד לי, מה הבעיה שלך? אמרתי, את יודעת מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שלפעמים אני מרגיש כמו בסיפור של בגדי המלך החדשים, שכל יום מישהו יקום ויגיד, המלך הוא עירום.
כן, תסמון את המתחזה, ממש
כן,
ככה.
כאילו, זה ממש ככה, אתה יודע, אני חייתי את זה, אתה יודע, כל הזמן, כמו שבארגון.
אני כל כך מזדהה.
כן. בארגון, כאילו, מה... אבל בסוף, בסוף אני חושב שכולנו חיים את התסמון את המתחזה, כולנו בסוף, אתה יודע, כי אתה מדבר כל הזמן על אותנטיות ואותנטיות, אתה כבר מבולבל, אתה לא יודע, אוקיי, זה שלי, זה לא שלי, שמעתי את זה, ראיתי את זה, ואנחנו בעולם, אני רואה את בני הנוער שלהם, אפרופו לקבל השראה, אתה יודע, מה הגבול בין ההשראה להעתקה, אתה יודע, היום הם עושים אתגר בטיקטוק, וכולם עושים את האתגר בטיקטוק שהם ראו בטיקטוק, ועושים את האתגר ביוטיוב, אתה יודע, אנחנו חיים בדור כזה, אתה יודע, אתה כל מה שואל את עצמך, אוקיי, מה אני אמיתי? ואני חושב, הנה אני כבר עונה לעצמי,
כן.
אי אפשר לפספס זה בהרגשה. כלומר, כשיש, דרך אגב, מה שקרה לי באיגי, קרה לי גם בטינק. דרך אגב, אני יש לי קטע כזה שכאילו, למשל עכשיו היית אומר לי, שאתה רוצה לעשות איתי עסק חדש, אז קודם כל הייתי אומר לך, בוא נמצא שם. עכשיו יש אנשים שאומרים, זה הדבר הכי שולי, מה נמצא שם? יש משהו בזהות, שאני יודע אם הוא בסוף יש לי, כי אני יכול לדמיין, ככה הראש לי עובד. ואני חושב שברגע שיש לי איזושהי זהות, אני יכול לדמיין דברים. ואני יכול, אתה יודע, להפליג עם הדמיון, ואז כבר יהיה לי נורא קל. כשאין לי את הדבר הזה, נורא קשה לי בסוף, כאילו, לבנות את המגדל מתחת לדבר הזה. אז הרבה פעמים, אתה יודע, אני כפיר, בעלי, הוא ארט דירקטור, הוא מעצב. ואם היית שואל אותו, הוא היה מספר לך שזה בדיחה כבר, שהכמות הלוגויים שהוא התבקש להכין בחיים, לא, הוא פשוט, אני אומר, יש לי איזה רעיון, תכין לי לוגו.
אני חייב לראות את זה ויזואלית קודם.
ממש ככה. ואם הלוגו היה זה, וואלה, בוא נקים איזה. כאילו, אני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שיזמות היא... היא משהו שהוא built in בי, אתה יודע, אני חושב שכל מי ששומע אותנו לך ויש בו את הדבר הזה של הזמות, הוא יודע שזה איזשהו הפרעת נפש.
זה מגרד.
זה מגרד, זה כאילו, אתה יודע, וכדי לא להיות יזם כפייתי, אתה יודע, אתה מתבגר, ואתה כאילו גם שם לך כל מיני מחסומים. אבל יזמות זה הפרעת נפש בעיניי, זה כאילו.
מה קורה בעיניך שאתה יודע, נעשה רוורסט לדקה אחורה, שיש בך את החוש יזמות הזו, שאתה מרגיש שאתה רוצה ליצור, אתה יודע, אתה מרגיש השראה, אתה רוצה ללכת אחרי ההשראה הזו, והתסמונת המתחזה שזה, אתה יודע, זה דבר אמיתי. זה, אני, אתה יודע, מישהו שומע אותנו עכשיו, זה ממש, אני ואתה יושבים בחדר, וגם עכשיו אני בתור עצמאי, ואולי אתה חווה את זה בגלים האישיים שלך, מישהו ייכנס כל רגע ויגידו, בא לפה עם שני אנשים, תוציאו את המתחזה הזה החוצה, הוא לא יודע על מה מדבר. איך מתמודדים עם זה בתור, אתה יודע, בתור יזם, שיש לו רעיונות, שיש השראה, וכאילו יש לו קוף על הכתף, כאילו, ש...
אני חושב שהש...
זה לא זה?
השיטה שלי היא באמת להקיף את עצמי באנשים. שנותנים, למשל, באיגי, אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה להקים ועד מייעץ. בדיעבד ראיתי, בונה, אמרתי, בונה, איזה גאון היית אז, כאילו, אבל לא הבנתי שאני עושה, הבנתי שזה עלה מתוך איזה חוסר ביטחון. כאילו ממש אמרתי, אוקיי, אם אני הולך לעשות את הדבר הזה, אני צריך להקים חבורה כזאת, וממש דמיינתי בראש את החבורה הזאת, יושבת מסביב לשולחן, ויש שם פסיכולוג, ויש שם פסיכיאטר, ויש שם רופא, דרך אגב, ככה בחרתי אותם.
וואו.
ממש ככה, כאילו, ואנשים מדהימים שפניתי אליהם, והם ליוו את הארגון במשך שנים, כאילו, הם נתנו לי איזושהי לגיטימציה. שאם מישהו ייכנס בדלת, כמו שאמרתי, אני אגיד, "היי, אבל הם אמרו שבסדר."
וואו, מטורף.
דרך אגב, גם בטינק, אתה יודע, אני חושב שבמבט לאחור, לא הייתי יכול להקים את טינק בלי שותף. שמגיע מהעולם הזה. בסוף, אתה יודע, הקמתי את זה עם מישהו שמגיע מעולם השיווק, ולמדתי ממנו המון, אתה יודע, אני חושב שלבד זה היה לי יותר קשה. אז אני חושב שבסוף אתה מקיף את עצמך באנשים שנותנים לך איזושהי לגיטימציה ולהרגיש ביטחון. זה הטריק שלי.
מדהים.
כן.
לקחתי גם.
יאללה.
אני חושב שזה נפלא. הייתי רוצה לשאול אותך, בקליניקה שלי, אני, אתה יודע, בפרטי שאני מאמן, אני מלווה אנשים, הרבה פעמים אני פוגש אותי המקום של הביטוי עצמי, שאנשים קשה להם לבטא את עצמם, קשה להם להיות מי שהם. גם על מיניות לפעמים, גם על הדברים הכי פשוטים. כאילו, אתה יודע, אני גם בתור יוצר תוכן, וגם בתכנים שאני רואה, שוב, לפעמים יוצא ממך פשט כזה, כאילו, פשוט יהיה אתה. וזה לפעמים כל כך, כל כך שטוח ולא נוגע. והייתי רוצה לדעת, אתה יודע, מהניסיון שלך, איך אתה רואה את זה, את המקום של למה לדעתך יש קושי לבן אדם לבטא את עצמו? למה בן אדם קשה לו להתמסר לכל הפנימי הזה, אם זה הנטייה המינית, אם זה פשוט מישהו שהוא, אתה יודע, נמצא בחדר מלא אנשים וקשה לו להוציא את הכל מהגרון, איך אתה רואה את זה? גם הניסיון שלך, אתה יודע, כאדם, כמנהיג שמוביל אנשים, גם אתה יודע, במקום של איגי.
נראה לי שאנחנו מגיעים ממקומות נורא שונים לשאלה הזאת.
כן.
כי אתה כאילו על פניו בא לי להגיד לך, אני לא הבן אדם אנחנו נשאול אותו. כי אתה שואל את השאלה ואני כאילו מנסה למצוא את זה אצלי ואני לא מוצא את זה. למה קשה? אתה יודע, אני תמיד מאז שאני זוכר את עצמי, כאילו דווקא היה לי קל לבטא את עצמי. כלומר, לא, אתה יודע, למה לאנשים, אתה יודע, כאילו, קצת בא לי לשאול אותך את השאלה הזאת, כאילו, דווקא המקום שלך, ממי שאתה, אתה יודע, יצרת לעצמך שאתה מגיע מביישנות, כאילו, למה אנשים עוצרים את עצמם מלבטא את עצמם? כשאתה מגיע לעולם של מיניות, אני יכול להבין, אתה יודע, יש, אנחנו לא חיים בתוך איזשהו וקום, אתה יודע, אנחנו חיים בתוך סביבה. יש פחד. אז יכול להיות שהפחד הזה, כמו שהפחד של לצאת מהארון, או פחד של לדבר, פחד בכלל לדבר על מיניות, אתה יודע, הוא, אתה יודע, אם אתה שם זרקור שנייה על מיניות, בעיניי הוא יכול להשליך על הרבה דברים. אתה יודע? טבו, נורמות, חינוך, כן. כל הדברים האלה שזורקים אליהם, אתה יודע, אם אני ואתה, אם היית בוחר שהפודקאסט יהיה על מיניות, והיית אומר לי, שמע, אנחנו הולכים לעשות שיחה של הומו וסטרייט, ואנחנו הולכים לדבר על הכל וזה, אתה יודע, אתה נבלים, לא?
לא, אוקיי. יכול להיות, כן.
אני בטוח שכן, כאילו, לא? לא היית, לא היית ישר נכנס לאיזושהי מגננה? כאילו, מה, מה, מה הגבול של השיחה? ישר הייתי שואל אותך, אוקיי, כמה עמוק זה הולך להיות? מה זאת אומרת? אתה יודע, כי זה הביטוי, אני בכוונה לוקח את הזווית הזאת של ה, של ה, של המיניות.
אני חושב שהייתי רוצה, כאילו, אתה יודע, בוא נלך על המסילה הזאת רגע.
אוקיי.
של, דווקא ממקום של, של הקושי, אתה יודע, שאני אומר לבטא מיניות, או, או, או מהמקום של, אפילו של איגי, mm-hmm. ושל הדרך של, של, אתה יודע, בן אדם שהוא הקהילה הגאה, והביטוי עצמי זה, 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 זה לספר שהוא גאי, זה, זה לומר שהוא, שזה הנטייה המינית שלו. יש שם איזה קושי מאוד גדול, ואני חושב שזה שאלה רטורית במקום מסוים, אבל הייתי רוצה שנדבר על זה, כי אולי מקשיב מישהו מקשיב לנו, והוא לא יכול לבטא את ה, mm-hmm. הוא לא מבין את עצמו עד הסוף.
אבל זה, בעיניי זה הרבה יותר עמוק היום. באמת,
מה, השיחה,
במובן, אתה יודע, של מה שאמרתי, שבסוף אין פה, כמו ביציאה מהארון, אין פה לפני, אתה יוצא מהארון או שאתה בתוך הארון, אתה בחוץ או בפנים, אתה גיי או סטרייט, אני חושב שבסוף, אני חושב שכשדווקא השיח שלנו בקהילה הוא הרבה יותר מתקדם, אני חושב שמאוד חסר השיח הזה אצל גברים, so called סטרייטים.
כן.
אתה יודע, אני רואה עכשיו, סתם כי קופץ לי בפייסבוק, יש מלא מלא פתאום סדנאות, כאילו דיברנו על זה, סדנאות, כאילו, סתם קופץ לי בפייסבוק, כנראה אני מתעניין בדברים האלה, ואתה יודע, כל מיני סדנאות כאילו שקשורות לאיזשהו גילוי המיניות שלך, וסדנאות של גברים, ואני כאילו, אני אומר, מה, באמת גברים סטרייטים נפגשים באיזשהו חדר, 15 גברים סטרייטים, וכאילו מדברים על מיניות, ועל טנטרה, ועל זה, כאילו בעיניי, הגבר, הסטרייט, אני חושב שהקהילה הגיעה מאוד מתקדמת, אני חושב שנשים אחריהם, גם נשים דרך אגב עוברות איזשהו תהליך עכשיו, דרך אגב, הרבה בגלל דברים שהם מקים במקום שלילי, אתה יודע, המיטו והכל, ואני חושב שהגברים הסטרייטים הם האחרונים בתור, אתה יודע, במקום של שוב, שאת, אני משתמש במילים שלך של הביטוי העצמי, אתה יודע.
של הפתיחות,
כאילו. כאילו מעניין אותך להביא אותי לדבר, אתה יודע, כי כל מקום, אתה יודע, הרבה יותר מעניין לבוא כאילו לדבר עם הגבר הגיי, לדבר, אבל למה לא מעניין באותה שיחה לדבר עם הגבר הסטרייט?
אתה צודק.
על המיניות שלו, על חדר המיטות שלו, על, אתה יודע, כי בסוף קצת השאלה ששואלים אותנו, אתה יודע, כאילו,
אני יכול להגיד לך ממעגלים, מה זה מעגלים? אתה יודע, שבסוף זה לא יהיה שיחה של שני חייזרים באמת שיושבים, אנחנו בני אדם בסוף.
נכון, אתה תגלה שיש הרבה יותר זה.
שמה?
אתה תגלה שיש הרבה יותר, אתה יודע, הרבה יותר משותף, אתה תגלה שיש בזה, כאילו שזה אין פה צד אחד שהוא מעניין יותר מהשני. כאילו, נראה לי בתפיסה, אתה כסטרייט, כאילו אתה, אני יכול לדמיין אנשים שאומרים, טוב, מה כבר יש מעניין, אבל כאילו, וואו. מאוד מעניין אותי מה קורה בחדר המיטות שלך. אוקיי. ספר לי מה קורה בחדר המיטות שלך. כמה זמן אתה נשוי?
וואו, אני ארוך את זה.
את ההפסקה הזאת, כן.
את ההפסקה הזאת, את החשיבה. 2012, אז...
9 שנים.
9 שנים.
אתה כמעט עשור נשוי. נכון. אתה יודע, השיחה כזאת של, אתה יודע, איך מחזיקים בך, איך כאילו, כל כמה אתם שוכבים. נכון. איך בכלל, אתה יודע, זו שיחה שבעיניי לא קיימת כמעט. היא לא מספיק קיימת.
נכון, אתה צודק.
ואז אתה יודע, אתה מדבר, שוב, אני חוזר לשאלה שלך, לביטוי העצמי. אתה יודע, איך אפשר לבטא את עצמך אם, אתה יודע, במקומות האלו יש דברים שהם לא באים לידי ביטוי. אתה יודע, אני כאילו, בוא נדבר על זה. בוא תבטא את עצמך, מה זה הביטוי הזה? מה עוצר אותך? כאילו, נורא מעניין אותי להתחבר לבן 18, הביישן.
כן.
כאילו, ממה התבאשת כל כך?
הביישנות שלי, אתה יודע, זה לא משהו שחשבתי עליו מדי, אז אנחנו, רגע, בוא נזרום לשיח רגע אותנטי. המקום של...
אתה מבין שהיזם שבי כבר מת להקים ארגון נוער לביישנים?
זה מהמם.
ככה הראש לי עובד. כאילו, אני מדמיין עכשיו אלפי בני נוער שהם ביישנים.
אני אגיד לך מה, אצלי בתפיסה, ביישנות, בוא נקרא לזה, ביישנות מינית, או בכלל מה...
ביישנות שלך הייתה רק מינית?
היא מהצד השני, מהמין הנשי, נמשכתי לנשים, אבל אמרתי לך את זה, לדעתי גם בשיחה שלנו, לא היה נתפס לי בראש, כאילו בתודעה שלי לא ספגה את הדבר הזה, שיש בני נוער בגיל 16 ששוכבים, בגיל 17 ששוכבים.
דרך אגב, זה מאוד דומה. אני לא יכולתי, אני...
כאילו שחברים שלי היום מספרים לי שאני אמר, אני כאילו מבחינתי, שקר, כאילו לא קרה. לא אכלתי להכיל, זה לא התיישב לי בתודעה.
בול כמוני. זה בדיוק אותה נקודה, אני כאילו, דרך אגב, אני עד היום, יש משהו בסקס ההיטרוסקסואלי, שהוא, אני לא מצליח לתפוס, כאילו, זה לא שאני לא יכול לדמיין אותו, הוא נתפס לי, אתה יודע, אני כאילו לא יכול להסביר את זה, מה שאתה מסביר לך. הסברת את זה בצורה מאוד מאוד יפה, כאילו בגיל שזה, אתה לא האמנת שכאילו החברים שלך...
לא יכולתי, לא. יוצאים למועדון וזה, אוקיי, רוקד עם מישהי וזה נגמר פה, כאילו, אוקיי, מגניב, נתניה את הטלפון שלו, ואתה יודע, יהיה כזה הכי אולד סקול, בברלי הילס כזה רומנטי וכאלה, זה לא יהיה, אתה יודע, עכשיו זה, אבל... לי זה היה במקום הזה, אני עברתי עם השנים איזושהי, אתה יודע, התפקחות עם המקום הביישן שלי, של גם לקבל אותו, ופתאום אני, אתה יודע, אוקיי, זה כבר לא ביישנות, זה מופנמות, יש בחירה לפעמים.
זה מצחיק המעבר מביישן למופנם, אתה יודע, זה כמו המעבר כזה מכנון לגיק, אתה יודע, כאילו עוטפים את זה.
זה לקחת, כן, זה לקחת איזשהו בעלות על זה, אתה יודע, זה גם הבנה, זה הבנה עצמית יותר טובה, כי אני חושב שהביישנות ליוותה אותי המון, המון שנים.
אני חושב שסיפרתי לך שוב, בתפקיד המקצועי, אתה היית הלקוח שלי. היית בכיר גם, אתה יודע, באתי לפגישות, ואתה היית המנהל הבכיר, הגעת לפגישות, ואני זוכר שכמעט אף פעם לא דיברת. כאילו, זוכר מעט מאוד דיברת, דיברת משפטים מאוד מדודים, ואתה יודע, זה מצחיק שיכול להיות שאתה מדבר על הביישנות שעוברת למופנמות, ואיזשהו שקט שלפעמים הוא גם, אתה יודע, נתפס כחוכמה, נתפס כעוצמתי, אתה יודע, כאילו, זה שאתה לא מדבר, כאילו, אתה אומר, טוב, מה עובר לו בראש, מה זה, אתה יודע, כאילו, לפעמים אפשר לקחת את הדבר הזה, אתה יודע, את אותו ביטוי עצמי שאמרת, שעלול להתפרש, אני ביישן, אני מופנם, אני חכם, אני, אתה יודע, אני כאילו...
אני חושב שאז, אתה יודע, זה היה ממש, זה היה מנהיג שאני, אני לא יכולתי להיות מנהיג שאין לו יסודות ביישניים או מופנמים, אני חושב שבתור מנהל, זה היה לי מקום, היה מקום נוח, והוא היה מבחירה, שנורא אהבתי זה, אני שמח שאתה אומר את זה, זה מגניב.
כן, אתה יודע, זה... לא, דרך אגב, בחיים לא הייתה לי פרשנות של ביישנות, אתה יודע.
כן, זה אצלי, זה יושב אצלי. זה המקומות שלי שאומרים שכאילו, מישהו חושב עליי ככה, זה ישר נופל לי, אתה יודע, למגירה שכבר קיימת לי של ביישנות. כאילו, הוא חושב, הנה, זה מסתדר לי, ואז אני נועל את ה...
מדהים, אני חושב שלא מדברים מספיק על ביישנות, כמילה יפה.
כן, נכון.
ביישן.
כן. אני חושב ש... אתה יודע, שאני מתאגתי את זה כמופנמות, זה התיישב לי אחרת. כי הבנתי מופנמות ומוחצנות ברמה אחרת. ואני יודע שמופנם זה מישהו שאתה יודע, שואף את זה.
הלכנו לדיכוטומי, מופנם ומוחצן.
כן, כאילו, נכון, זה דואליות, וצריכים לצאת משם מתישהו, אתה יודע, זה לא אפשר לי באמת להתקע בטוב וברע, בשחור לבן וכל הדברים האלה.
אז למשל, סתם מעניין אותי, כאילו, בעולמות שלך, אתה שאלת אותי על, הנה, לקחתי את הנטייה המינית שלי והקמתי ארגון. למה, לפי דעתך, סתם, לא לקחת בסוף את הדבר הזה שמבחינתך הוא אתה יודע, הוא חלק, היה מרכזי, אתה יודע, עשית איתו משהו. כלומר, למה באמת הדבר הזה? סתם אפילו פודקאסט שתקרא לו ביישנים, כאילו. כאילו, לאנשים שנראה לי שאתה יכול ליצור הזדהות כזאת נורא נורא גדולה עם אנשים שבסוף אתה יודע.
זה רעיון, אני חושב ש... ש...
לא, אבל למה הוא לא עלה לך כרעיון? למה...
לא, לא, לא יודע. אני חושב ש... 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 האתגר שלי היה, ו... ובמקומות מסוימים עדיין, מתוך המקום הבשני הזה, אתה יודע, בתור מישהו שהוא עצמאי, בתור מישהו שהמאמן אישי, זה על לייצר תוכן, על לעלות סרטון, המקומות האלה עוד... אני עוד בהתמודדות איתם, לא חשבתי בכלל...
זה הדבר המדהים בזה.
כן, נכון.
זה הדבר המדהים בזה. בסוף שאלת אותי, ואני מחזיר לך...
ופה המקום של הביטוי העצמי, זה המקום.
זה הביטוי העצמי.
למרות, אם, יחד אם, לא למרות אפילו, זה יחד אם.
ואני חושב שסתם, אני לא יודע אם... השיחה הזאת בעיניי היא מאוד מעוררת השראה, אתה יודע, ואני יודע כמה אנשים בישנים שומעים אותנו. אבל אתה יודע, בסוף יושבים פה שני אנשים, אתה, אני נורא לא בישן, אתה יודע, אני... תגיד לי, אני וואו, שכחתי להגיד לך, עוד חצי שעה, אתה צריך לעלות פה, יש פה בחוץ אולם, 7,000 איש, אתה צריך להרצות, לא משנה מה. זה הכי מדליק אותי בעולם, זה הכי לא, אין לי אני כאילו, אני חושב שאני, אני בישן בדרגה אפס. כלומר, יש לי סקאלה של בישנות, אני נורא לא בישן. ועדיין, אתה יודע, כשאתה מדבר עכשיו על המקום הזה, והנה, תראה, שוב, אני מחזיר למקום היזמי, אני יכול לראות איך פתאום, אתה יודע, אם אתה פותח מחר עמוד אינסטגרם וקורא לו הביישנים. ואתה יודע, דרך אגב, בוא
נתמקד. הנה, צריך לוגו, אבל צריך גם לוגו.
דרך אגב, יש לי את הלוגו בראש,
אתה מבין? כן, בטוח.
אבל ככה אני עובד. וברור לי שעמוד אינסטגרם כזה, שבסוף, דרך אגב, והנה, אני יכול לעשות איתך מחר. שהוא מיועד לבני נוער. בוא נשאר שנייה בבני נוער, כי זה מה שאני אהיה זה.
מעניין.
ואתה אומר, אתם ביישנים, הנה פה. ואני חושב שפתאום, אתה יודע, כשיראו, אתה מציעה מהארון, כשאתה, אנשים שומעים אותנו, הם לא רואים אותנו, אבל אתה נראה מעולה. אתה היית בתפקיד מאוד מאוד בכיר, אתה יודע, בפאקן אדידס, כאילו פתאום זה יציאה מהארון, להגיד חברים, אני הייתי ביישן, אולי אני עדיין ביישן.
חושב שעדיין. זה, זה,
אני, אתה מבין כמה זה מרגש? אני לא יודע אם השיחה, אם בכלל התכוונה ללכת לשם, אבל אתה יודע, בסוף, אני חושב אתה יודע מה, היא כן התכוונה ללכת לשם, כי בסוף אתה שואל אותי שאלות על היזמות ועל איגי והכל, אבל זה מאותו מקום. ואני חושב ש, שכל אחד מאיתנו, יש לו את, את המקום הזה שבסוף, דיברת על אותנטיות, הנה אותנטיות. ואתה יודע מה, יכול להיות שהיום, סתם, אני עוקב אחריך באינסטגרם ואני מסתכל, והייתה לנו שיחה על זה, אתה יודע, שאתה, ואפילו אמרתי לך, תגיד לי, יש דברים שהעלית לפני חודשיים, אמרת לי, כן, לפעמים אני מלא דברים, לפני חודשיים אני מרגיש נוח, לא בנוח. אתה יודע, זה איזשהו מקום בסוף של למצוא את ה... אני אומר, בסוף אנחנו כל הזמן חותרים בנחל הזה, של החיים, ואתה יודע, יש כאלה שחותרים וחותרים במשוטים וזה קשה, ויש כאלה, פתאום המפרס נפתח והם פפים.
נכון.
אתה יודע.
כן.
בואי, בוא נעשה משהו עם ביישנים.
יאללה, נראה לי שצריך. אני חושב ש... לי זה... אתה יודע, אמרת, עכשיו אתה יכול, אם אני מתקיל אותך עכשיו פה, אנחנו ליד יד אליהו, אני אומר לך, מוכנים פה בתוך האולם, אתה עולה, ואתה יודע מה, אני חושב ש... אני לא חושב, אני יודע שגם אני, נגיד, תמיד היה לי נוח על במות, תמיד היה לי, וזה תמיד היה יחד עם הביישנות, עם קצת רעידה בקול בהתחלה, ולעשות תוך כדי...
מה זאת אומרת, מה...
אתה יודע, לבוא וגם באדידס שהייתי מציג, שהייתי מעביר סדנאות של התפתחות אישית בתוך אדידס, תמיד הייתי מזנק על זה, היה כאילו אומרים, אני כאילו קופץ על המנהל משאבי אנוש, קח אותי כזה. וזה מקום שתמיד אהבתי, למרות הביישנות. זאת אומרת, אני ממש זוכר, פעם טסתי לעשות סדנה אפילו 4 ימים בדרום אפריקה, וזה מצחיק, כי זה כמו דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, אני לפני הסדנה, אתה יודע, יש התערבבות ואני כזה ביישן, ואני נכבה לכלים, יושב ליד המחשב והמקרן, ושמתחיל פתאום, יש איזו הידלקות ואני זז וזזיתי, ואז זה נסגר, ואז אני חוזר לקונחייה שלי.
יודע מה, זה ממש מוזר מה שאמרת עכשיו, כי הנה עוד משהו שאני נורא מזדהה איתו. כאילו דיברתי על עצמי כאדם נורא חברתי והכל, אני מרגיש הרבה יותר בנוח על הבמה, מאשר במינגלינג למשל, אני כאילו, מאוד קשה לי, אני כמעט לא מוצא את עצמי בסיטואציות כאלו, אתה יודע, של ה...
כן.
שהתמנגלויות וכל זה, כאילו שם, עכשיו זה לא מביישנות, אבל כאילו איזושהי נבוכות, איזשהו דבר שאני מזדהה איתו, מה שאמרת לך, כאילו הבמה היא הרבה יותר קלה לי. כן. אני שם, אני סומך על עצמי מאוד, מאוד, כאילו בסוף באיזושהי אינטראקציה כזאת עם קהל.
בוא'נה, זה נורא יפה, אנחנו עומד נסיים, אבל אני כאילו חושב, היה לי רעיון לדבר איתך על, אתה יודע, רציתי נורא לחפור לך באיגי, ופתאום קם המקום של הביטוי עצמי. והביטוי עצמי זה גם, אתה יודע, יזמות זה גם, זה זרם של ביטוי עצמי, והכל יושב על זה, גם התסמונת מתחזה, זה כאילו כי האם אני מבטא או לא מבטא, ואני חושב שזה, נפלא. אני חושב שזה נפלא שהגענו למקום הזה. אני פוגש באמת אנשים שיש להם קושי לומר את האמת מול אנשים, מול הבני זוג שלהם, הבנות זוג שלהם, וזה קשה לאגור את זה בפנים.
גם לך? קשה.
להגיד את האמת, להגיד את האמת לבני בנת זוג.
אני חושב שהיה לי מאוד קשה. אני חושב שהיה לי מאוד קשה, גם לי יש מזל שאשתי גם היא מאוד, מאוד פתוחה במערכת יחסים שלנו, באמת היא מאוד תקשורתית, ויש לנו את הרגעים שלנו, יש לנו את הסכינים בשיניים, ויש לנו את הפרחים ביום שישי, אבל באמת, באמת זכיתי שם, היה לי רגעים שכן, היה לנו תקופות שלי היה מאוד קשה, היה לי גולות בגרון, ואני בטוח שגם לה, ואני חושב שזה בסוף מתחבר שאני חושב על זה, כמה אתה מוכן לבטא את עצמך, ובסוף אולי להישאר בלי אהבה, בלי שייכות. כי שם, זו המלחמה האמיתית, אתה יודע, שאני אומר, אני אומר, אני אומר, זה הכל שלי, זה האמרה שלי, ואני מוכן להסתכן בזה שאני אגיד אותה, ואז כולם יצאו מהחדר.
זה בדיוק ההפך מהביישנות, אתה יודע.
כן.
יש משהו נורא מוגן בלהיות ביישן ולא להגיד מה שעלול לסבך אותך, לבין להיות הבן אדם הזה, אתה יודע, אני חייב בקיצוניות השנייה, אני לא יודע אפילו אם יש מילה מה ההפך מביישן, אתה יודע, אבל כן, כשדיברת עכשיו פתאום איזה מישהו שנורא מסבך את עצמו, בגלל שהוא אפילו חסר טקט, אפילו כזה אובר מבטא את עצמו.
נכון, כן, כן.
גם בקיצון השני, הנה השיחה הדיכוטומית, אף אחד לא אוהב אנשים שכל היום עסוקים בלבטא את עצמם, אתה יודע, אבל גם לא הצד השני, אתה יודע, אז כאילו כנראה הביטוי העצמי, ובסוף, אתה יודע, אנשים נורא אוהבים, אולי הנה, זה מדהים איך חזרנו לעניין של הנזילות הזאת, לא משנה אם מגדרית, אבל הנזילות אפילו בביטוי האישי, בסוף אנשים אוהבים לגלות, אנשים אוהבים היסטוריות, אנשים אוהבים לחקור, אנשים, אתה יודע, אתה לא רוצה להטיח להם הכל בפנים, אבל אתה גם לא רוצה להיות בן אדם ש, אתה יודע, למי שכוח לא מופנמים.
כן.
זה אנשים שכאילו, איך, הלאה, אז דבר, תגיד משהו. אתה יודע, אז גם פה בביטוי העצמי, אני חושב שיש איזה משהו הפרבולה הזאת, הוא באמצע, כאילו צריך לא לעודד אנשים יותר מדי לכאן, או יותר מדי, כמו כל דבר בחיים, כן. לא בקצבות.
אני חושב שאלי זה בסוף, אתה יודע, מסתכם בסוף בן אדם צריך להיות מישהו, ושאני אומר את זה, אני מתכוון תהיה מי שאתה בלי פחד מהשלכות, תהיה מי שאתה בלי לנסות לשנות את עצמך כדי לקבל אהבה. וזה משתייך למה שאמרת גם בהתחלה, על שייכות ועל המקום הזה. כל פעם שאני משנה את עצמי כדי לקבל משהו, אז
אני חושב שאפילו אמרנו משהו קשה. יותר מזה, אני חושב שזה עוד הדבר, אני חושב שזה אפילו עמוק יותר, אני חושב ש... קודם כל לדעת מי אתה, זה כבר 90% מהעבודה, אתה יודע, ואחרי זה לקבל את עצמך,
זה מסע,
ואז אתה יודע, אל תגיד שום, כן, לפעמים אל תגיד, זה בסדר גם לא להגיד, אתה יודע, כדי, אתה יודע, אתה לא צריך...
אני מסכים איתך, ממש.
אל תחשוף את הכל, ואל, אתה יודע, תסגור את הכל, אתה יודע, תבטא את עצמך בהתאם לרגע.
אני חושב שזה, אתה יודע, אחד הדברים שאני הבנתי לאחרונה זה שזה בול מה שאתה אומר, זה המקום שלא, לא, לא להיות קיצוני, לא לכאן ולא לכאן. זה להבין את הרגע, להבין את עצמך בתוך הרגע ותזרום, ומה שיהיה, ושם יהיה טוב.
כן.
ואם תפספס, לא נורא, גם שם תאהב את עצמך, למרות שזה קשה ומותר לנו, מותר לנו לכאוב, מותר לנו, יודע.
מצחיק שהשתמשנו מילה לזרום, אבל בסוף, אתה יודע, אם אני צריך ככה לסכם בסוף את הדבר הזה של ביטוי עצמי, יש משהו בזרימה, אתה יודע, אפרופו הפלואידיות, אפרופו הנזילות הזאת שהוא בסוף, אתה יודע, אתה צריך לזרום עם החיים, אתה יודע, והזרימה עם החיים היא כן, אתה נתקל בסלע, המים עוקפים אותו, אתה יודע, אתה... לפעמים גם אתה חושב בסלע, אתה יודע, לפעמים אתה יודע, אבל זה הזרימה הזאת, בסוף אני חושב שאולי בגלל שאני לפני, יומיים לפני יום הולדת 47, אתה יודע, ואיזושהי קבלה עצמית, כאילו בסוף החיים מאלצים אותך לזרום, אתה יודע, ולהתפשר, ואתה יודע, ולהתאים את עצמך, ולפעמים אתה יודע, אני חושב שיש משהו בזרימה הזאת שהיא מאפשרת לך, והלוואי שהייתה לי את הזרימה שאני מבין אותה היום, הייתה לי אותה גם לפני 20 שנה.
שקבלה עצמית זה משהו שמגיע עם השנים, זה משהו ש...
אני חושב שכן, אני חושב שהקבלה העצמית שלי היום היא לא הקבלה עצמית, בכל רגע נתון, אתה יודע, אתה באיזשהו זה, אבל אתה כאילו יותר סלחן, אתה יודע, אתה... יותר סלחן עם הקבלה העצמית שלך, אתה פחות, פחות נוקשה, או מאוד מאוד נוקשים שהוא מתבגר.
כן. זה כיף. כיף לדבר איתך. כיף לי נורא.
אני מאוד אוהב אותך.
גם אני אותך.
כן.
בוא נעשה לנו איזה ספיד ראונד כזה.
יאללה.
מתנסה פעם ראשונה, אתה הראשון שאני מנסה את זה עליו.
יאללה.
בוא נראה איזה. אז יניב, מי האדם שהכי הכי הרבה השפיע עליך במהלך חיים שלך?
אתה יודע, כל האנשים הקרובים, הבן זוג שלי כפיר, הוא באמת איזשהו עוגן, ואני דווקא אפתיע, ואני אגיד לך שיש משהו בלהיות אבא, ילדה בת השלוש לי, היא משנה אותי.
אני מבין אותך
בכך. היא עושה לי בית ספר, היא באמת מלמדתי, והיא מאוד משפיעה.
מבין אותך בכך.
ממש.
מה ההצעה הכי טובה שקיבלת?
אני חושב שהדברים אלוהים בפרטים הקטנים, כאילו, אתה יודע, זה ההצעה המצוינת שקיבלתי. בפה מרוב שאני כאילו חושב זה, אני כאילו מפספס את הפרטים הקטנים והם נורא חשובים.
כן. מה הצעה הכי גרועה?
אלוהים בפרטים הקטנים.
עלייה וקוץ בה, כמעט.
זה עלייה וקוץ בה, אתה יודע, הפרטים הקטנים, הדבר, יש לי איזה קושי כזה, לפעמים אני, כשאני פה זרימה, משהו עוצר אותי, תוקע אותי, אני נכנס לסטרס.
כן.
ואפילו אם המעלית איתית מדי, אני מוצא עצמי לוקח את המפתח ודופק על הקירות כדי שהדבר
הזה... כאילו שיזוז.
אז יש משהו בפרטים הקטנים שהרבה פעמים נרגיש שהוא מעכב אותי, את החבר'ה עזבו אותי מהפרטים
הקטנים. כן, אבל אתה לא יכול להתקדם בלי.
אני לא יכול להתקדם בלי.
כן. אם היית יכול להמציא חוק אחד שכולם יהיו חייבים להקשיב לו בעולם, איזה חוק זה היה?
נורא מתבקש, אתה יודע, ללכת על המקומות שבסוף, אתה יודע, הם הכי נוגעים באישית, אבל איזשהו באמת חוק שמדבר על קבלת האחר, אתה יודע, אתה חייב
לקבל את האחר.
לקבל את האחר, אתה יודע, בלי... אין כזה דבר ששני אנשים שחיים בעולם הזה, ויש מה שאחד, לאחד מותר ולאחד אסור, אין. שוויון לכולם, מה שנקרא, כן. אנשים, אם תמצא משהו שלך מותר ולי אסור, כנראה שהוא פסול, אז זה החוק שהוא, הייתי זה.
מהמם.
כן, ממש זה.
שאלה שאני שואל כל מרואיין, בגלל השם של הפודקאסט, זה פתחות לשם שינוי, ומעניין אותי לדעת, אם עכשיו שומע אותנו מישהו, מישהי שמבינים שהם הולכים לפני איזה שינוי גדול, אוקיי?
זה כולם.
כולם, בדיוק זה כולם.
כולם הולכים לפני שינוי.
אני נורא אוהב שאתה לא שומר את זה קונטקסטואלית, אני ממש מעריך את זה, אני חושב שזה מהמם. תודה, למה שדיברנו בהתחלה. איזה הצעה היית נותן לו, עולה? שיש קצת פחד משינוי, שיש קצת...
אני פשוט מת על שינויים. אני מת על שינויים, ואני חושב שעם ההיצעה הכי טובה, אתה יודע, אז כאילו זה המקום הזה של להיכנס לזה, אתה יודע, הכי באהבה ובעיניים פקוחות ורוגע כזה, אתה יודע, זה יצא נורא מורפית, אבל אתה יודע, השינויים זה מה שמעצב אותנו, אתה יודע, אז כאילו, גם אתה יודע, אני חושב שבסוף אמרתי ישר כזה, כולנו לפני שינוי. אני ואתה לפני שינוי, אני לפני שינוי, אתה יודע, אנחנו יוצאים מהחדר הזה והחיים שלנו משתנים. אתה יודע, השעה עכשיו לא הייתי במשרד, אני חוזר, והמשרד כנראה שהשארתי לפני שעה, אתה יודע, הכל משתנה.
כן.
אתה יודע, כך נשימה עמוקה וקפוץ.
כך נשימה עמוקה וקפוץ,
ממש ככה. כן, אתה יודע, זה...
אם היית בנעליים שלי, איזה שאלה היית שואל את עצמך שלא שאלתי עדיין?
קודם כל, באמת בא לי להיות בנעליים שלך. לא, באמת, אני חושב שאתה באיזשהו רגע, זה גם קצת קשור לשאלה הקודמת, אתה יודע, אני נורא בא לי לפעמים, אתה יודע, לקחת אותך יד ביד עכשיו, אתה כאילו, לפעמים אני מרגיש, אתה יודע, אתה באיזושהי דרך ומחפש, ויש רגע של תגלית, שפתאום אתה מוצא את האור הזה שאתה עזב, ואתה כאילו, אני מחור לאור הזה, כי פתאום זה האור הכזה, אתה יודע, זה איזושהי ערב, אני יודע שאתה, אתה יודע, אני רואה אותך בפגישה הקודמת, ואני רואה אותך עכשיו, ויש לך את הפשן הזה, ואתה יודע, וקל גם, קל גם אתה קשוב. אז כאילו, נורא בא לי להיות בנעליים שלך. וכאילו, אם הייתי בנעליים שלך, הייתי שואל אותי אם בא לי להצטרף למסע שלך, אתה יודע. והתשובה היא כן, אתה יודע. כי... וזה הכוח שלך בעיניי, וזה איזה פידבק שלי אליך, יש לך איזה... בסוף, יש אנשים שהם מגנט, אתה יודע, הם מגנט, הם כאילו יכולים להניע אנשים, תחשוב, אני יום ראשון היום, אני מפוצץ בעבודה, עצרתי הכל, ואני פה יושב איתך ומדבר על...
כן, זה משהו לא נורמלי, וכן...
אבל זה הכוח של אנשים, אתה יודע, זה באמת איזשהו מגנטיות, ואתה יודע, ולפעמים, אתה יודע, בא לך ללמוד על האנשים שהם מגנט, ולמה ממגנט אותם, ומה הדבר הזה שבסוף זה... אז אתה יודע, כן, התשובה היא כן, אם היית שואל אותי, הייתי רוצה לצעות שם, אתה יודע, בנעליים שלך או לידך וזה, זה כאילו זה...
אתה... מחמאה אדירה, תודה. אתה...
תהנה מזה, תהנה מהדרך הזאת.
אני נהנה ממנה, כן. כן.
אתה צעד אמיץ, אתה בן אדם שעשה שינוי.
נכון. וקפצתי. וזה תואם ל...
אתה עוד לא יודע בכלל מה השינוי.
לא, אני עדיין לא, ואני נורא, אני חושב שאני נורא אוהב את הגילוי הזה, את המסע הזה, עם כל החוסר ודאות שבו, והמקומות המפחידים. שמאלצים אותי גם לצאת מהביישנות ומהמופנמות, כן, נכון. ואני חושב שזה, אני חושב שזה מהמם. אני חושב שאני מגלה, לא שמי חדש, אני מאיר שמי שכבר קיים בי, שצריך פשוט לקום, שזה נפלא. אני רוצה להגיד לך תודה. אני אוהב אותך מאוד. כאילו, יש לך אנרגיה פשוט נורא נעימה להיות לידה.
אבל הם יודעים שאני חזרתי אחריך הרבה, כאילו, לא אמרנו, זה נכון שכאילו זה אתה.
יכול להיות, אני לא יודע.
שזאת לא הייתה אהבה מבת ראשון חד צדדית, אתה יודע, ואחרי זה לקח לך את הלייט בלומר גם בזה.
גם בזה,
אני לייט בלומר. אתה יודע, היינו באלת, באיזשהו כנס, וישבנו אחד לשני באוטובוס, וחפרתי לך בספר.
כן, היה קליק, היה שם קליק, אין ספק.
כאילו, כשאתה מבין שאתה ילד בן ה-18, מה שנקרא, זיהית הקליק שנתיים אחרי.
כן.
אז אתה סולח לו, אז אני סולח לך.
אנחנו נפתח קבוצת פייסבוק של הלייט בלומרס, ונכין חולצות לכולם בקובעים, ומרצ'נדייזינג, ויאם יאם.
אני אומר לך, זה אחלה שם
לירגו. גו טים גו.
אחלה שם לירגו, ללייט בלומרס, זה כאילו, אנשים יזדעו עם זה.
ממש תודה, אני מעריך את זה, ונורא שמחתי לבלות איתך.
יאללה, ואני מקווה שאנשים שיקשיבו באמת נהנו.
יאללה. יאללה. טוב, אז זה הכל הפרק הזה. תודה שהייתם איתי בעוד פרק של הפודקאסט. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח שתשתפו אותו עם אנשים שאתם חושבים שהוא ייתן להם ערך, ובנוסף אני ממש אשמח ואעריך אם תדרגו אותו באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. עד הפעם הבאה, המשיכו במסע, תתמידו בדרך, והכי חשוב, תהנו מהנוף. ניפגש בפרק הבא.